בלי לימיטר, היום עוד פרק, הפעם עם אודי פילו, שהולך ללמד אותנו על כל החלקים של להיות אומן, מופיע, מפיק, מנהל, ביזנסמן, איש שיווק ועוד מלא 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 דברים, להוריד אותם לקרקע. פרק נוסף, בלי לימיטר, מתחילים. אתה זוכר את השיחה על זמן?
כן.
מה זה היה?
אני לא זוכר בדיוק מה אמרנו, אני זוכר שדיברנו על זה.
אמרת לי אז, שום דבר לא יכול, אם חשבת שכסף ובריאות זה דבר חשוב.
נכון.
הזמן זה כאילו נמצא במקום הראשון.
לגמרי. ובכלל מה זה זמן, אחי?
זמן, אחי, מה זה זמן? השעון מתקתק, אתה יודע, הזמן לא חוזר אחורה.
נכון, אבל זמן הוא דבר יחסי, בסופו של דבר.
מה זאת אומרת?
זמן הוא דבר יחסי, אם אתה יושב ומחכה להוגה בתנור, אז דקה יכולה לראות כמו 10 דקות. ואם אתה יושב עם אשתך ורואה סרט טוב, אז שעה וחצי יכולה לעבור כמו דקה.
תכלס, נכון.
הזמן הוא יחסי.
ותחשוב על זה שבהכל הצליחו לגעת, בבריאות, מדע, בכסף, בכל הדברים שנראים לנו חשובים בחיים, ובזמן האנושות לא הצליחה לגעת.
לגמרי.
למרות שיש קונספירציות, לא יודע, אתה מאמין בקונספירציות?
יכול... כן.
יש קונספירציות.
כן. אתה יכול להתעלות גם מעל למרחבי הזמן.
יש.
זה בעצם תורת היחסות.
באמת? יש...
כן, תורת היחסות זה שהזמן הוא יחסי בעצם. שאם אתה נגיד עכשיו תטייל במהירות האור, אז אתה יכול לנצח את הזמן. כאילו אתה כן. יכול להיות מעל הזמן.
כן.
רק פה במרחב הגשמי הזה שלנו יש זמן.
אתה יודע שהתחלנו, נכון?
לא.
אנחנו כבר בפנים.
לא, אנחנו בפנים אז אנחנו בפנים.
אני רוצה להשמיע לך משהו. אחד מהדברים שעשינו פה בפודקאסט, אמרנו אנחנו רוצים להרים ליוצרים צעירים. לא צעירים בכך, מפיקים, ישראלים. וביקשנו מהאנשים לשלוח לנו קטעים, ואנחנו רוצים להרים להם. אז קיבלנו את הטרק הזה, והטרק הזה הוא של... זה רשום לי פה, רגע, רגע, הנה זה מגיע. ערד בר-און. זה השם שלו. ושאלנו אותו כשהוא שלח את הטרק, איזה סגנון זה? אז הוא אמר לנו, סוג של אלקטרוני פאנק נראה לי. בוא נשמע את זה רגע. אלקטרוני פאנק, היית נותן את זה?
יש בזה קצת מזה.
כן?
כן.
איך אתה עם ז'אנרים?
משתדל לא לקטלג יותר מדי, כי הכל היום פיוז'ן יותר מדי, אז אתה יודע...
קשה כבר עם העניין של הז'אנר.
קשה לקטלג, וגם כל אם יוצא עוד ז'אנר, אז אתה יודע, קשה לעקוב.
העניין שאנשים, אתה יודע, שלא מגיעים מהעולם, מהתחום, כאילו, ואם אתה לא אומר להם מה אתה עושה, איזה ז'אנר אתה עושה, אז הם מרגישים שהם, אתה מפליפ אותם, הם כאילו לא יודעים איך לאכול אותך. רגע, אז מה אתה עושה? זאת, מה זה, איזה מוזיקה? זה פופ, זה טכנו, זה רוק, זה, ואם אתה, אין לך הגדרה, עניין של הגדרה ותבניות, אנשים לא מצליחים להתחבר אליך, להבין אותך בכלל. אתה מרגיש את זה?
קצת, כן.
כי אתה גם עושה מוזיקה מכל מיני עולמות.
אני מנסה לצאת מהעניין של הז'אנרים. נגיד בניו, זה לא פרויקט שהוא מבוסס על ז'אנר כלשהו, אתה יודע. זה כן. התחיל מדאון טמפו, עבר לטרנס, הוא קצת טכנו, הוא גם טרנס עם דאון טמפו, הוא דאון טמפו עם טרנס, אז כאילו, לא יודע, צריך לדעתי איזשהו קו מנחה, כאילו הקו המנחה שלי נגיד בניו הוא סייקדליק, אז זה מבחינתי מעל הז'אנר. ואז זה לא משנה הז'אנר, כאילו, אתה עושה מה שבא לך.
לגמרי. אז אני אגיד רגע לכולם, אתה יודע, ישר צללנו פנימה.
נכון.
נותנו פה בראש, על ההתחלה. אז אני אגיד ברוכים הבאים לעוד פרק של בלי לימיטר, הפודקאסט הרשמי של מכללת BPM. וכמו כל שבוע אנחנו מראיינים פה ומערכים פה אנשים מעניינים מתעשיית המוזיקה, מכל הקצוות שלה, כדי לפתוח לכם את הראש, לתת לכם השראה, רעיונות, ובאמת להביא אתכם, לפרוץ את תקרת הזכוכית. שבוע שעבר יצא לי כזה בספונטניות, לפרוץ את תקרת הזכוכית. ואמרתי גם שאני אביא סמפל כזה של זכוכית ולא הבאתי. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רק אתן פה כמה קרדיטים, ואני אגיד קודם כל, תודה למכללת BPM, שלקחה את הרעיון הזה של הפודקאסט, ואפה איתו, מה שנקרא לנקסט לבל, איך הסטאפ?
מדהים, ממש,
נראה טובה. וכמה שזה נראה יפה פה, ובאמת זה נראה פה יפה, בפריים, במצלמה, זה יוצא קסום כזה, אני חולה על ה...
הם יודעים לעשות קסמים שם, אה?
לגמרי. ומי שאחראית פה ללעשות את הקסם הזה של הפריים, נמצאת פה מאחורי המצלמה, קוראים לה ליאור אלון, היא מצלמת, והיא אחראית גם ללוק אנד פיל של כל מה שקורה כאן. ויש את טל לוריה ואת מורן פה על ההפקה. ויש לנו את נועם שעוזר לנו בטכנאות ובתפעול, ויש את טל אלפקס שעוזר לנו בעריכה, ויש את עדי בירן סובול שעושה שיווק ועושה דיגיטל, ומה שנקרא הטובים לסוף, זה רוד ישראל, שאת כל הסטאפ אודיו הזה שאתם רואים כאן, שזה הקונסולה והמיקרופונים והאוזניות, הכל זה חסות שלהם, רוד ישראל, היבואן הרשמי, אפשר להשיג אותם בכל חנויות הצילום הנבחרות, ובחנות המפעל, בחנות היבואן, ברחוב יצחק שדה בתל אביב. מגיעים לשם, אומרים חיים מ-BPM שלח אותי, פנקים אתכם יפה יפה עם כוס אספרסו אפילו בכניסה. מקווה שהם לא ישחטו אותי עכשיו על הכוס אספרסו. כוס אספרסו בכניסה, המקסימום תחייבו אותי. אז זה ככה מבחינת הצוות וכל ההרכב של כל מה שקורה כאן, ואפשר להתחיל.
כיף גדול, קודם כל זכות להיות פה, בסטאפ המדהים הזה ובכל מה שקורה פה. כיף לקחת חלק בדבר כזה מעניין, ואני אשמח לשתף מהתובנות שאספתי במהלך החיים.
כן. אתה יודע מה הסיבה המרכזית שאתה כאן, חוץ מזה שכבר עשית איזה כמה סדנאות אומן פה ב-BPM,
נכון,
והחיבור שלך עם BPM הוא כזה כבר שנים,
נכון,
הסיבה שאתה כאן בעצם מעבר ליכולות הפקה שלך והסאונד המדהים וההצלחה שלך בעולם המוזיקה, זה דווקא כי אתה יודע, פעם הייתה תפיסה שאומרת הדור של ההורים שלי, שאמרו אתה צריך לעשות דבר אחד, אתה צריך ללמוד מקצוע, לעשות אותו, לא להתפזר, לא להשתולל, והייתה איזושהי תפיסה כזו של פוקוס, מיקוד, ובן אדם שהיה עושה עוד משהו בנוסף, זה תמיד היה נראה או תחביב, או שהוא מתפזר מדי ומחזירים אותו לפוקוס, לא היה מקובל. ואתה לקחת את זה לקצה השני, אתה יש לך, מהכירות שלי איתך לפחות, זרועות אמנון בכל מיני נישות נקרא לזה, שכולם באיזשהו מקום נוגעים בעולם המוזיקה ובעולם התרבות, וזה זווית מאוד מאוד מעניינת, כי בסוף יושבים אנשים בצד השני שצופים בנו ורוצים ללמוד ורוצים לקבל השראה, ולשם כך אנחנו פה. וזה זווית מאוד מאוד מעניינת ששווה לתת אותה לאנשים, על להבין מה זה להתנהל בריבוי של ערוצים, וכמה חשוב זה, אם בכלל, ואולי אתה תגיד לנו אחרת, אחרי כל הניסיון, וזה הסיבה שהיה לי חשוב שאתה תהיה כאן. אז אני אגיד לך קודם כל תודה, באמת שבאת.
תודה שהזמנת אותי.
זה פעם ראשונה שאתה בפודקאסט?
לא.
היית כבר בפודקאסט?
כן.
אתה שורל משופשף. אז מי שלא מכיר אותך, אודי פילו, אתה רוצה לתת איזה פיץ' זריז?
אני אספר כמה דברים. התחלתי את הדרך שלי בעולם המוזיקה בעצם בגיל 15 או 16, בפעם הראשונה שחבר השמיע לי טרק אלקטרוני, זה היה טרק של אסטרל פרוג'קשן. לא הבנתי מה אני שומע, אבל זה עשה לי משהו קסום, הרגשתי שאני חייב לחקור את הדבר הזה. התחלתי להיות אספן של מוזיקה, התחלתי לתקלט ככה, אתה יודע, זה גיל צעיר, זה גם הייתה תקופה אחרת לגמרי, אני בן 38 היום. התחלתי לאסוף מוזיקה, לנגן, נסעתי להודו, שם גיליתי בעצם שמה שאני רוצה לעשות בחיים זה מה שאני אוהב. מה שאני אוהב זה מוזיקה. לא היה לי שום רקע, באתי מבית שלא כל כך תמך בזה, אתה יודע, בית יחסית פרימיטיבי בעניין הזה, שמוזיקה זה לא כזה מקצוע. ובעצם כנגד כל הסיכויים, החלטתי שאני כן רוצה ללכת על זה. חזרתי לארץ מהטיול, והחלטתי ללמוד מסלול הפקה ויצירה. לא למדתי ב-BPM, למדתי בבית ספר אחר. משם התחלתי להתגלגל, ליצור מוזיקה. הייתה תקופה אז חזקה של פרוגרסיב האוס וכזה בתל אביב, אז התחלתי כזה עם זה. בד בבד עשיתי את זה עם קצת טרנס, והתחלתי להתנסות בכל מיני דברים הפקתיים. אחרי כמה שנים הכרתי את רז כפיר, שותף שלי באפגרייד, הקמנו את אפגרייד, יחד הגענו למקומות מופלאים, הופענו בטומארולנד, קרוב ל-100 מיליון השמעות ברשת, קיבלנו פרס מאוד נחשב מאקום, על הטרק שלנו, על בייליז, ממש 35 או 40 מדינות הופענו, והמשכנו הלאה.
וכמעט בכל חתונה אפשרית בישראל.
נכון.
הטרק הזה רץ בטרק חתונות.
נכון, עד היום, והוא כבר בן 10.
מדהים.
הוא כבר נחשב רטרו קלאסיק,
כן,
אפשר
כן.
לומר.
על זמני, מה שנקרא.
לגמרי. היום אני מתעסק עם פרויקט שנקרא ניו, שזה הפרויקט האישי שלי, אחר כך נוכל לדבר עליו יותר. בד בבד תמיד נמשכתי לעולם העסקים, ובגיל 25 בערך פתחתי את הבר גיורה, שזה בר הופעות, שהוא עד היום קיים במקום אחר, בלונדון מיניסטור, ומשם ככה התגלגלתי, הייתי שותף ועדיין שותף בכמה מקומות בעיר, חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות, תמיד עשיתי את זה לצד המוזיקה, תמיד רציתי לעשות משהו, עוד משהו, כאילו כזה די ג'וב יותר, אתה יודע, משהו שאני אוכל להתעסק איתו ביום יום. ובימינו אנו, אני כרגע שותף בוודו, שזה, מי שלא מכיר, זה מוסד תל אביבי, הוא כבר 8 שנים, קבוצה של ברים מאוד חזקה, זה מסעדה, בר ומועדון הופעות, שיכול להיות גם לאונג', גם קלאב.
על דיזינגוף סנטר.
כן, על דיזינגוף סנטר, ברחוב בן ציון 1.
הסנטר של הסנטר של הסנטר, מה שנקרא.
לגמרי פריים לוקיישן, שם אני שותף, שותף פעיל, ואני גם מנהל את התוכן במקום. כל מה שקשור להופעות, ליינים, מסיבות וכן הלאה. והנה עכשיו אני יושב פה איתך ב-BPM,
והיה לך גם את TFN.
נכון.
שזה היה פסטיבל מטורף
בזמנו. יש עוד הרבה דברים שלא ציינתי, אתה יודע, כי קצרה היריעה, אבל כן, TFN הייתה הפקה שבעצם הכניסה אותי לביג ליג. התחלתי בתור יחצן ועברתי להיות מפיק ומנהל במה. והצלחתי מכורח זה להשחיל את הפרויקט שלי במסיבות, ולהתחיל לנגן.
את האפגרייד.
כן, את האפגרייד, ואגב, גם לפני האפגרייד היה לי פרויקט שנקרא וודי פילו, שזה היה יותר די-ג'יי סט, ומשם הצלחתי למנף את זה להפקות אחרות, והמוזיקה פרצה דרך ההפקה הזאת, בזכות ודרך ההפקה הזאת.
אוקיי, תשמע, זרקת פה באמת מלא דברים. זה היצירה, ושוב, אנחנו מדברים פה על יצירה, לא, מה שנקרא, לא תחביב, upgrade לפחות, תכף נדבר על ניאו, אבל upgrade, זה היה הרכב מטורף, זה כל, חול כל הזמן, גיגים בכל העולם, ברזיל, בפסטיבלים הכי גדולים,
נכון.
ריליסים בצורה שוטפת, זה לא, זה לא על הדרך,
לא.
זה כזה.
זה מקצוע לכל דבר.
מקצוע אמיתי, ותוך כדי עסקים, וברים, ויזמויות, והכל, ואני דווקא רוצה להתחיל מהשאלה של הסוף. בסדר, אני לוקח את השאלה של הסוף להתחלה. עכשיו, אותם אנשים ששומעים אותך ונמצאים בתעשייה וחושבים שהם רוצים להתמקד, אני רוצה להיות מוזיקאי, אני רוצה להיות מפיק. אתה ממליץ לו בעצם לפזר את היריעה ולעשות, להתחיל להבין בעוד עולמות תוכן חוץ ממוזיקה בצורה מקצועית?
תראה, א', זה אינדיבידואלי. אני בן אדם שאוהב לעשות, ואני אוהב לעשות הרבה, ויש בי גם את הצד האומנותי, וגם את הצד העסקי. יכול להיות שלבן אדם אחר, זה פחות מתאים. יש אנשים שהם אומנים, פרופר, הם פחות חברתיים, הם יותר אוהבים חיידקי אולפן, מה שנקרא, והם אוהבים לשבת ולחפור, ואפילו אני מכיר גם אומנים שפחות אוהבים להופיע, מרוב שהם כל כך חיידקי אולפן, שהם אוהבים בעיקר לכתוב את המוזיקה, ולהתעסק עם כל הסינתזה וכל הדברים המעניינים שם, ויש אנשים שבאמת הולכים לפן אחר. אין פה נכון או לא נכון. זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד מתאים לבן אדם. אני מכיר גם אנשים כמוני, שהם גם כביכול עסקנים, וגם יש בהם את הצד האומנותי, והם כותבים מוזיקה והכל. לי זה הסתדר, כי בחלוקת זמן שלי, אני אוהב להיות עסוק כל הזמן. ובגלל שאני אוהב להיות עסוק כל הזמן, אז לפעמים מוזיקה זה לא משהו שאתה יכול לעשות מהבוקר עד הלילה, לפחות לא אני. כי אם אני יושב 6-7-8 שעות באולפן, אני מרגיש שאני צריך לצאת רגע לראות קצת אנשים, משם אני שואב את ההשראה שלי. אני יצור חברתי, ומשם אני מקבל את הכוחות בעצם. אז אתה יודע.
אז קשה לשים את האצבע אם זה מומלץ או לא מומלץ, מבחינתך לפחות.
מומלץ להתעסק בכמה שיותר דברים.
אבל בוא נפרק את זה רגע, כי בסוף, אתה יודע, אמרנו, נגיד, חילקת את זה רק לשתיים, לצד האומנותי ולצד העסקי. בוא נדבר רגע על האומנותי. גם אם אני לוקח את האומנותי, יש בתוכו מלא מרכיבים.
נכון.
זה גם ההפק, זה לא מסתכם, הרי כולנו יודעים היום שלעשות מוזיקה זה לא מספיק.
ברור שלא.
זה המוזיקה, וזה השיווק, וזה הניהול, וזה השחרורים, וזה הגיגים של תאומים עם הפקות, וזה המינגלינג שצריך לעשות מלא דברים. מה שם? גם הכל, לדעת לעשות הכל? איך
תראה, היום אין לך הרבה ברירות. אלא אם כן יש לך הרבה כסף לשלם להמון אנשי מקצוע, מישהו שיעשה לך מיקס, מישהו שיעשה לך שיווק וסוכן, ומישהו שיבחר לך את הבגדים, ומישהו שיגיד לך איך להתלבש, ומישהו שילמד אותך איך להיות די-ג'יי, אתה צריך ללמוד את הכל בעצמך. ועדיף שתלמד את הכל בעצמך. אני למדתי את הכל, אני אפילו עשיתי קורס בעריכת וידאו, פה או בקאמרה אובסקורה, כדי לדעת פרמייר, כי לא ידעתי לערוך וידאו עם בצורה מספיק טובה, וביאס אותי לשלם כל פעם על כל דבר קטן שאני צריך, לשלם סכומים גדולים. אז בחרתי לעשות, ללמוד את זה בעצמי, כמו שלמדתי לעשות מיקס, כמו שצריך, וכמו שלמדתי לעשות שיווק. זה כן דברים שאתה חייב, חייב, חייב להתמקד בהם, שוב, אלא אם כן יש לך איזשהו שותף שהוא הצד הזה בפרויקט, או שפשוט יש לך פיננסית יכולת.
זה קשור רק לכסף לדעתך? גם אם יש פיננסית, נגיד יש לי פיננסית היכולת לדוגמה.
תראה, יש אנשים שעושים את זה. יש אנשים.
עדיין, גם אם יש את הפיננסית לדעתך, הוא צריך להוציא את זה החוצה?
בהחלט צריך ללמוד את זה ולדעת את הכל בעצמך. אבל יש דברים שאתה יכול גם לשלם, סתם דוגמה כמו מיקס, כי להיות איש מיקס ברמה שאתה יכול להוציא קטע שנשמע כמו הקטעים של הגדולים ביותר, יכול להיות שאתה תצטרך לעזר במיקס. ועם זה אין בעיה, כאילו מבחינתי אם יש משהו שאני לא יודע לעשות מספיק טוב, ואני יכול לשלם כסף שיש לי לבן אדם שיקח את הדבר שאני יודע לעשות ולהרים אותו בכמה רמות למעלה, אין בעיה.
לגיטימית.
כן.
מוריד מאגו של הרבה מאוד מפיקים, העניין הזה, המהלך הזה של לקחת טרק ולהוציא אותו למיקס חיצוני.
אני חושב שזה...
מכיר את זה?
ברור, ברור, אבל אני חושב שזאת מחשבה לא נכונה, כי אני חושב תכלס על המוצר שלי. אני רוצה שהמוצר שלי יהיה הכי טוב שיש. ואם אני לא מספיק מהאוזניים שלי ומהידע האישי שלי להביא אותו לרמה שאני רוצה שהוא יישמע, ואני יכול בסכום הגיוני להביא אותו לרמה הזאת, אז למה לא? אני רוצה כן. שהמוצר שלי יהיה הכי טוב שיש.
כי זה פעולה שהיא 100% טכנית ולא נוגעת, אין בנגיעה אומנותית נקרא לזה.
אני לא כל כך מסכים, דווקא מיקס הוא דבר כן אומנותי. אולי שמישהו אחר עושה, שמישהו עושה מיקס לאומן אחר, זה קצת יותר טכני. כשאני עושה מיקס לעצמי, אני מרגיש מאוד אומנותי ביצירה. מיקס זה דבר, זה דבר אישי, בעצם זה טעם אישי. כל אחד והמיקס שלו.
כן. עכשיו, מיקס זה התהליך המאוד מאוד סופי, יש עולם שלם, שם רגע בצד המפיקים האלקטרונים, של כל מיני זמרי פופ, בשאיפות להצליח, שרוצים להפיק, שרוצים להוציא סינגלים, ושם דווקא אני כן מזהה, לפחות, לא עשיתי מחקר, בסדר, אבל מהשיחות, אני כן מזהה שיש להם את הנטייה לוותר כביכול, אפילו שהם למדו הפקה, ויודעים אבלטון, יודעים, עשו איזה קורס, EMP במכללת BPM שנתיים, אבל בסוף הם מגיעים לאיזושהי נקודה שאומרים, אני מוותר על ההפקה, נותן למישהו אחר לעשות לי אותה, ואני אתעסק בלכתוב את השיר ואת הרעיון, ולשבת לידו באולפן, וזו התחושה שלי. איך אתה רואה את זה שם?
תראה, האומנים הגדולים באמת, הם לא מתעסקים בהפקה. הגדולים, ממש גדולים, לא מתעסקים בהפקה. הם טובים בלכתוב שיר, אז הם כותבים את השיר, ואת כל שאר הדברים עושים אנשי מפיקים. מקצוע שמשלמים להם כסף טוב, כי הם ברמה גבוהה והופעות אצלם שוות הרבה כסף, הם יכולים להרשות לעצמם.
כן.
יש להם פחות זמן פנוי, כי הם צריכים להיות בטלוויזיה, והם צריכים להיות פה, והם צריכים להיות שם, ויש להם מעריצים, ויש להם דברים לתחזק בחיים שלהם. והם באמת עושים את מה שהם הכי טובים בו.
אז בצד הזה של כתיבה.
או כתיבה.
כן, בצד הזה של זמר, זמרים, כתיבה וכו', דווקא שם זה אומר כן לגיטימי, את ההפקה נגיד להוציא.
הרבה יותר לגיטימי, כן. וגם, אגב, אני די בטוח שגם הזמרים הגדולים האלה, שלפני שהם נהיו גדולים, הם כן הצליחו לעשות הרבה דברים בעצמם.
ברמת הסקיצות בטוח.
בדיוק.
בטוח. אני בטוח שהרבה מהם עד היום אפילו. יכול להיות יושבים בבית ועושים את הסקיצה הראשונית.
בהחלט, אבל שוב, כדי... זה אינדיבידואלי, גם.
כן, ברור, חד משמעית. אז אם אני לוקח, נגיד, בוא נפרק שנייה את האומנות, בוא נתעסק רגע בפרויקטים המוזיקליים, דווקא נשים רגע את העסקים בצד, תכף נדבר על זה. בוא ניקח את הצד האומנותי, ששם גם היה לך את אפגריד, ויש לך את ניו, ויש לך עוד כל מיני פרויקטים צד של IIIX, ששם זה בכלל יותר פופ, לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, אבל יותר מיינסטרימי.
נכון.
יש לך פרויקט לופי גם שעשית.
נכון.
מה עוד?
וגם די-ג'יי סט.
וגם די-ג'יי סט.
פרויקט של די-ג'יי סט, שאני מנגן רק תאים של אחרים.
שמה, באיזה עולמות אוכן כזה?
טרנס בעיקר.
טרנס, אוקיי.
שם אני שוחה.
פספסתי משהו? יש עוד?
לא.
זה פחות או יותר הכיסוי המוזיקלי, שזה כאילו טענה בערך על כל הספקטרום המוזיקלי, חוץ מלשים פופ בערך עשית התוצאה.
נכון, מיינסטרים אני פחות מתחבר.
למרות שה-IIX זה קצת פופ.
יש בו חלק פופי, אפשר לומר, כן.
פרויקט מהמם בעיניי.
תודה.
אתה יודע את זה גם, ואמרתי לך את זה גם, ואני אומר את זה גם לכולם, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי.
בטח, בטח.
IIIX, זה הפרויקט, מושלם, לא יודע איך עדיין אין לו 20 מיליון האזנות חודשיות בספוטיפיי.
אולי עוד יהיו.
באמת, זה מפתיע אותי, כאילו, איפה זה מתפספס, אבל מדהים. אבל, אז בוא ניקח רגע את הפרויקטים המוזיקליים, ונגיד נחלק את זה לכמה מרכיבים. יש את ההפקה, יש את השיווק, ויש את כל הניהול העסקי. בוא נדבר רגע על כל אחד מהם בנפרד. בוא נפרק אותם שנייה. שיווק. שם שנייה את ההפקה בצד. בעולמות של שיווק, איך אתה שם?
שוחה שם מאוד. אני מבחינת אינסטגרם וכל הדפים, יוטיוב והתעסקות מול אקום ושאר הדברים האלה, זה דברים שאני עושה בעצמי, כי למדתי לעשות אותם במהלך השנים, יש לי הרבה ניסיון בתחום הזה. גם בעבר ליוויתי אומנים בפתיחת דפי אינסטגרם וקידומים וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אמרתי לך, למדתי עריכת וידאו, אז אני עורך לעצמי את הוידאוים. שוב, זה ברמה לא הכי טובה שיש, ויש דברים שאני כן משלם עליהם.
מוציא, כן.
בדיוק, אבל...
כל הדברים המהירים, כל הסטורי המהירים, שדברים מיוחדים וזה, אתה יודע להוציא לבד כבר.
כן, בהחלט. וגם את כל הקידומים שצריך לעשות ביוטיוב,
מה, או קידומים... ממומנים כאילו?
כן, קידומים ממומנים וכאלה ואחרים. תראה, שיווק זה תחום מטורף.
כאילו אמרת פה מלא דברים שכולם קשורים לדיגיטל,
נכון.
וזה מסתכם בזה לדעתך, שיווק?
לא, לא רק.
יש את הדיגיטל ויש את העולם האמיתי, האופליין, קוראים לו בשפה המקצועית. איך אתה רואה את זה שם? יש דברים שם בגזרה הזו?
השיווק הוא גם מיתוג בעצם, זה איך שאתה ממתג את עצמך. זה מתחיל מאיך אתה נראה שאתה מופיע, מה אתה לובש, איזה אוזניות אתה שם, איך אתה זז. זה מבחינתי גם שיווק.
כן, זה חלק מהמוצר.
בהחלט. וזה גם משהו שצריך לדייק ולזקק כל הזמן.
לשים עליו תשומת לב, זאת אומרת, לא לייחס לזה חשיבות.
לגמרי. לכל דבר...
אבל אני רואה שלא הרבה, האמת מהחוויה האישית שלי, אני רואה שהרבה לא מייחסים לזה חשיבות. ספציפית למה שאתה אמרת עכשיו, שלי נראה גם מאוד מאוד חשוב, כי בסוף זה החלון ראווה, שאני רואה את הבן אדם על הבמה,
נכון.
הרבה לא מייחסים לזה חשיבות.
אז חבל, כי זה יכול להקנות המון.
כן.
לדעת איך לזוז על הבמה ולדעת מה לעשות ולדעת מה לא לעשות, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב.
אז איך, נגיד, איך אומן עכשיו שמופיע, אמור להתאמן על איך הוא זז על הבמה? מה הוא אמור לעשות?
הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות זה להסתכל על כל מיני די-ג'יים ולראות מי מתחבר אליך בצורה של התנועות. תראה, ריקוד זה דבר מאוד מאוד אישי,
okay.
אין מה לעשות. Mm-hmm. אתה לא יכול לרקוד כמו מישהו אחר, גם אם תרצה. אבל okay. אתה כן יכול לנסות להבין את הווייב שלו, ולנסות להביא וייב דומה משלך על הבמה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש די-ג'יים שמרימים את היד כל דרופ, ואתה אומר, אוקיי, לי זה פחות מתאים, אז אתה יודע שאתה לא רוצה לעשות את הדברים האלה. אתה יודע שאתה רוצה לרקוד בצורה, בוא נאמר, יותר סטייל, קצת יותר בוגרת. ואפשר לראות את זה על המון די-ג'יים. יש כאלה שעושים את זה ככה, יש כאלה שעושים את זה אחרת.
אז זה לראות אנשים שעושים, לנסות להתחבר לאיזושהי צורה, ואז מה, להתאמן על זה בבית? קרה לך, אתה עשית את זה?
יותר בהופעות להתאמן על זה, כי להתאמן מול אף אחד זה לא יעזור לך. אתה צריך להתאמן על זה בהופעות. זה משהו שצריך ללמוד תוך כדי תנועה.
בעיקר להיות במודעות עליו, אתה מבין? זה דעתי לפחות. בכללי
צריך להיות במודעות. בכללי זה אחד הדברים שצריך להיות.
כן.
במודעות.
דעתי האישית לפחות, ושוב, אני אחד ואני לא הכלל, דעתי האישית שהרבה לא מייחסים לזה חשיבות שהם על הבמה, במיוחד בז'אנר האלקטרוני, אתה יודע, בעולמות הטכנו, טרנס, וכיוצא בזה. לא מייחסים לזה הרבה חשיבות. תחושה שלי.
תראה, אני יוצא לי ללמד כל מיני חברים גם ואנשים להיות די-ג'יים, וזה אחד הדברים שאני מדבר עליהם. מדבר עליהם בשיעור הראשון, כאילו ברמה כזאת. כן. אני לא אומר לבן אדם מה ללבוש, אבל כן, אני אומר שלבוש זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאתה מופיע.
כן.
ולא רק לבוש, כמו כל מה שאמרנו, אפילו איך שאתה לוחץ על הקיו. Mm-hmm. זה הכל איך שאתה נראה בסופו של דבר. חלק מהמוצר שלך.
כן. וחוץ מזה, בעולם האמיתי, בעולמות השיווק, יש עוד דברים שלדעתך אפשר לעשות שלגעת בהם, לא יודע, פעם היה מקובל, אתה יודע, לחלק דיסקים, סתם אני זורק.
נכון.
להביא כרטיסי ביקור, להביא giveaways, merchandise, בעולמות האלה, יש דברים שלדעתך, מהניסיון שלך, או שתגיד שאתה לא מכיר או לא יודע, זה גם בסדר.
אז תראה, הייתי בתקופה הזאת של הדיסקים, והייתי מדפיס אלפי דיסקים, והייתי מדפיס צמידים, והייתי נוסע למקסיקו עם תיק מפוצץ בדיסקים, ועוצרים אותך במכס ושואלים אותך מה זה, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה. צמידים, או באמת כרטיסי ביקור כאלה היו קטנים, שהיינו דוחפים אותם בתוך הדיסקים, זאת הייתה תקופה אחרת. היום התקופה הזאת נגמרה, ולדעתי השיווק הכי טוב שאתה יכול לעשות לעצמך זה הפרסונה שאתה. Mm-hmm. זה מה שאתה מביא, החיוך שלך, החברותיות שלך, לא כל אחד כזה, כן? אבל סופו של דבר זה המוצר שלך. זה גם לפני ההופעה, זה אחרי ההופעה, זה אפילו במלון שאתה פוגש את המפיק בערב, לארוחת ערב, לפני ההופעה, זה גם חלק מהעניין. כי כן. אם המפיק יאהב אותך בתור בן אדם, הוא יביא אותך גם בתור בן אדם, גם אם הוא לא חושב שאתה הדיג'י הכי טוב בעולם.
זה הכל מתחיל משם, אה?
הכל מתחיל משם. גם בעסקים, אגב.
חד משמעית.
אותו דבר.
נכון. חד משמעית.
מעבר ליכולות שלך הפיזיות, מעבר לכישורים שלך, זה מאוד תלוי כמה אתה בן אדם שהוא נעים הליכות, כמה אתה בן אדם שמסתדר עם אנשים, ואם אתה כזה, אז מפיקים יביאו אותך. ואני אומר את זה מניסיון.
זה לדעתי סופר חשוב להדגיש את העניין הזה לאנשים, להבין עד כמה החיבור האנושי בצד השני כשמגיעים לאירוע, וזה יכול להתחיל מאיש תאורה במועדון.
לגמרי, המאבטח אפילו.
המאבטח בכניסה, ממש. זה מאוד מאוד חשוב בחיים, ובטח במוזיקה, ובטח בשירות שלך שאתה נותן.
בהחלט.
אוקיי, אז ובדיגיטל, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, אתה בטיק-טוק?
פחות.
פחות? למה?
אני מוצא את הפלטפורמה הזאת פחות בשבילי, בוא נאמר.
אבל אתה גולש בה?
לא.
גם לא. כן, יש כזה עידן, סוג של אנשים שזהו, זה דפדפו את האזור הזה של טיק טוק והתקדמו קדימה.
לגמרי.
ושם הכל אתה? תמיד, לאורך כל השנים?
אני נעזר כמובן באנשי גרפיקה, ואתה יודע, אני לא עושה גרפיקות בעצמי, סתם מדוגמה.
כן, אבל גרפיקות, חוץ משחרורים, יש עוד רגעים שאתה צריך לעזר בהם בגרפיקה?
כן, נניח מה? אני רוצה לעשות באנר לחדש ליוטיוב, לא רק לשחרור, סתם בא לי לשים את התמונה שלי, אתה יודע, להחליף כן. תמונות, לחדש כל מיני דברים, או להעלות 10Q 400K, איזה באנר, לעשות את זה בצורה מקצועית, אז כן, אני נעזר באנשי כן. מקצוע, בטח.
אבל היוזמה והמהלך בכלל לעשות את זה, שזה גם לא מובן מאליו בעיניי, זה הכל אתה.
כן, וגם הוויז'ן.
מה זה אומר?
הוויז'ן, איך שאתה רוצה שזה ייראה.
כן.
אם אתה עכשיו שולח גרפיקה לבן אדם, אז אתה כן נותן לו דגשים, אתה נותן לו רפרנסים, זה דברים חשובים מאוד, אז בעצם אם אתה נותן את הרפרנסים ואת הדגשים, הוויז'ן הוא שלך. Mm-hmm. האומן מוציא את זה לפועל, על פי הרפרנסים שהוא קיבל.
כן. אז באופן כללי, לדעתי גם, אני גם מגיע מעולם השיווק, עדיף למצוא את המעצב הזה, שאתה יודע שהיית איתו באותו ראש כזה, שאתה יודע שלא משנה, אתה 2.5 מילים, הוא מבין אותך, ולרוץ איתו לאורך שנים, מה שנקרא.
לגמרי. יש לי כזה שהוא איתי מעל עשור.
כן, זה תמיד ככה, זה למצוא את הפרטנר הזה שקשור לעולם הוויזואלי, לעולם הנראות,
בדיוק.
גרפיקה וכו', ולא להתבחבש שם באזורים האלה, כי לפעמים נכון. זה יכול להיות מתסכל מאוד.
נכון. אגב, זה גם נכון לגבי איש מיקס.
אוקיי.
או מאסטר.
גם.
ככה אתה שומר על הצבע שלך.
כן, אתה ממליץ דווקא להישאר עם אותו איש מיקס מאסטר לאורך שנים?
לא יודע אם לאורך שנים, אבל בהחלט אם אתה עושה EP או אלבום, אז כן, שאותו איש מיקס מאסטר יעשה לך.
כן, זה ברור.
וגם מבחינת הגרפיקה, בעיניי כן. כי אז אתה נכנס לקטלוג של אומן, אתה רואה עקביות בגרפיקה, זה נותן עוד מימד לאומנות בעצם.
לגמרי. אוקיי, אז אם אני לוקח את עולם השיווק, איזה, מה מהמקצועות שלדעתך מפיק היום צריך לרכוש לעצמו, שהוא חייב אפילו, זה לא ברמה של עדיף, או מה הוא צריך לרכוש כדי לדעת לנהל כמה שיותר מהדברים לבד?
אז תראה, כמה שיותר, זאת התשובה. כמה שיותר לדעת. כמה שיותר תדע עריכת וידאו וגרפיקה, וכמה שתדע יותר את כל הדברים שצריך לדעת, אז... זה יעזור לך, כי אתה תוכל לייצר יותר תוכן. בסופו mm-hmm. של דבר, הכל מדובר בתוכן.
כן, באמת שגם מי שמתעסק בהפקה מוזיקלית, כישרון יש, קריאטיביות יש, דמיון יש, לגעת בגרפיקה זה תמיד, זה בא ביחד כזה.
נכון. אבל שוב, צריך ללמוד את זה.
זהו, זה רק עניין טכני של ללמוד את התוכנה וללמוד את הכלים, ולעשות כן. את זה פשוט.
אומן הוא יצירתי כבר מהטבע שלו, נכון. אז אם הוא יהיה לו את הידע הטכני של איך לערוך וידאו, אני מניח שהוא יצליח לעשות משהו ברמה סבירה. אם הוא ירצה לעשות את זה בעצמו.
אז אני מוריד את זה ממש לרמת הפרקטיות, פוטושופ, לדעת,
כן.
עריכת וידאו, לא משנה איזה תוכנה שתבחר להכיר, לדעת, לא תוכנות של אפליקציה על טלפון, כאילו תוכנה שיושבת, לא. שיושבת על מחשב, מאפשרת לך לעשות דברים שהם קצת מעבר,
נכון.
לדעת להכיר, כל מה שקשור לסושיאל, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, מי שבעניין, גם נכון? זה
בטח.
חד משמעית.
חד משמעית.
קידום ממומן?
קידום ממומן.
גם?
איך להתעסק עם מיוט, בטח.
כדאי לדעת את זה לבד?
כן, כדאי. שוב, כדאי לדעת הכל.
Mm-hmm.
שאלה כמה זמן גם יש לך.
ברור.
בסופו של דבר אתה צריך להתמקד במה שאתה טוב בו. אם אתה יודע לעשות מוזיקה טובה, ובדברים האחרים זה קצת פחות מסתדר לך, אז תוכל לפתור את זה בדרכים אחרות. אם יש לך זמן, עדיף לך ללמוד כל דבר שאתה יכול בתחום הזה.
לגמרי. ובוא ניקח עכשיו נעבור לסקשן השני, זה היה שיווק, עוברים לסקשן של אומנות. בסוף, אתה יודע, מתעסקים בזה, זה הליבה, זה העיקר, מפיק, בסוף רוצה שהמוזיקה שלו, אנשים ישמעו. והוא יושב בסוף באולפן ונופה וחופר, ועובר משברים, ועובר דיכרונות, ועליות, וירידות, וכסף, וציוד, ומריבות, ו... לא צריך לספר.
ומה לא?
ומה לא? מה שם מבחינת ידע שהוא חייב שהוא לדעת שהוא ספץ בו?
בעיניי סינתזה זה דבר מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. לדעת לייצר סאונדים שהם לא מפריסטים, זה דבר מאוד מאוד מאוד
או
חשוב.
או כל הספלייסים שהיום זה נהיה מאוד מאוד נפוץ כבר לעבוד.
כן, אין אותו. בעיה גם לעבוד עם זה,
כן,
אבל...
לא להישען על זה.
אומן אלקטרוני צריך לדעת בעיניי, לפחות לייצר בסים מאפס, שהוא יוכל להביא את הצבע שלו, וגם סאונדים, רק... זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאני באופן אישי משקיע עליו המון זמן.
רק אלקטרוני?
לא, בתחום האלקטרוני אני מדבר, אם זה מפיק של, של דברים אחרים, אז אתה יודע, אז הוא צריך ללמוד גיטרות, וחלילים,
כן.
וכלי נגינה כאלה ואחרים, אבל כמה שיותר לשלוט בכל... הכלים שיש לך באולפן, ואם יש לך מכשיר שקנית, סינתסייזר, אז כך, תלמד אותו על בוריו. Mm-hmm. כאילו, שלא ישבו אצלך סתם דברים באולפן, כי הם יפים, והם יפים, אין ספק, אבל תדע איך להשתמש בהם.
אז בוא ניקח את כל הספלייס, לופ קלאוד, שמאפשרים היום לאנשים, באמת, זה, כבר, זה ברמה של לא לייצר טרק, אלא לעשות סטיילינג לטרק, אתה יודע, לקחת מלא מלא אביזרים, ופשוט להרכיב פאזל כזה של זה. איך אתה עם זה?
אין לי בעיה עם סמפלים, לקחת סמפלים טובים, גם היום הסמפלים הם לטובתך, כאילו יש סמפלים ממש ממש טובים, שעברו עיבוד מאוד טוב על ידי מפיקים מטורפים, כמו קשמיר למשל.
כן.
סנר של קשמיר, היא שמה פצצה, אין מה לעשות. כאילו...
אבל כשמדובר על קטע מוזיקלי?
אני לא בעד להשתמש בדברים מלודים, ודברים שהם סיגנצ'ר סאונד, אבל ברמת הטופים, אני חושב שאפילו עדיף להשתמש בסמפלים, כי אני חושב שהסמפלים מאוד איכותיים היום, אז
כן.
אפשר לנצל את זה לטובתך, פשוט. אם זה אייט, אף אחד לא מעניין אותו אם סינתזת את האייט, או שלקחת אותו מספלייס.
וקיק?
אותו דבר.
גם.
בעיניי, אני עם קיקים בכלל
לא מתעסק. החשיבות של פעם, של לייצר את הקיק של עצמך, שהיה פעם.
אני יודע לעשות קיק, אני אף פעם לא ייצר קיק מאפס. אני
הולך, מחפש לפי הסולם,
כן.
סוגר את זה.
חושב שזה לוקח יותר מדי זמן בשביל פחות מדי תוצאה.
כן.
אז אם יש לי את זה נגיש וזה לא עכשיו איזה סיגניצ'ר סאונד שלי וגם ככה אני פותח עליו אפקטים ופלאגינים ואני מכניס אותו למיקס שלי ולגרופים שלי אז הוא גם ככה יישמע שלי אז אין עם זה בעיה.
סתם אני שואל הכי כאילו אישי בעולם נגיד ואתה נמצא עכשיו ברחבה ושמעת סט מהמם של אומן חדש שלא הכרת ואתה יודע שזה אומן מקורי כתב מוזיקה מקורית ובום נכנסת מלודיה שאתה מזהה אותה מספלייס.
זאת שאלה טובה.
באמת של החיים, כאילו.
תראה, אם היא הופיעה בעוד קטעים אחרים...
לא הופיעה. היא שם,
אני מכיר אותה נטו, אני מספלייס. כי
היית באולפן שבוע שעבר, ובמקרה נתפסת עליה. לי זה קרה כמה פעמים.
קצת קשה לי עם זה. קצת קשה לי עם זה. כן, במיוחד אם זה איזה ווקל כזה, אתה יודע, כאילו...
ווקל, מנגינה, או איזה גיטרה משמעותית כזאת, או איזה אוף פתאום, שאתה יודע שזה כאילו אחד לאחד.
תראה, עשיתי את זה בעבר, זה לא שלא עשיתי את זה, וזה גם נשמע טוב, בדרך כלל כלים שיהיו בספלייס, זה עוד שהקליטו, היא שמעה מאוד מאוד טוב, הקליטו אותו עם מיקרופון מעולה, באקוסטיקה מעולה, ואתה יודע, ונגן מעולה, אז הוא שמע טוב. אם כבר עושים משהו כזה, אם אני הייתי עושה דבר כזה היום, הייתי לוקח ועושה לו, הופך אותו לגמרי, כאילו, לא הייתי רוצה שהוא יישמע בדיוק ככה, הייתי עושה לו איזה re-arrangement, כן, הייתי עושה לו מניפולציה.
זה גם הייתי מקבל, מניפולציה מקובל, מקובל באופן אוטומטי.
בכל מקרה, רוב הדברים הם עוברים מניפולציות, כאילו, מספיק שפתחת שני פלאגינים על סאונד, הוא כבר נשמע קצת שונה.
אחי, אני שמעתי קטעים, מה שאמרתי לך עכשיו, שמעתי בליטי פופ של רדיו, כאילו.
ברור, 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 אין ספק, כולם עושים את זה, כל המפיקים, גם המפיקים הכי גדולים.
כן. כן, השירים הכי מפורסמים שכולם מכירים.
כן, פעם היה כזה קטע שכאילו הייתה יוצאת חבילה, והיו שם סאונדים טובים, אז הייתה כאילו מלחמה, מי מוציא את הטרק ראשון עם הסאונד הכי טוב שם.
לנכס את הבעלות על הסאונד.
בדיוק, והם משחררים את זה, אתה יודע, מהר, כאילו צ'יק צ'ק, כדי שאף אחד אחר לא...
נכון.
לא השתלט על הסמפל.
בסה למי שזה, מי שעשה את הסאונד, זה כאילו אף אחד לא ירצה לקנות אותו אחרי זה. בעס לקנות משהו שהוא ממש מוכר.
כן.
לגמרי. סבבה, אז אני מסכים איתך לגמרי בכל הנושא הזה של לופ קלאוד וספלייס, אני יכול להגיד לך לפחות ברמה האישית שיש תמיד תחושות אשם קטנות כאלה,
נכון.
שאתה נעזר יותר מדי בתוכנות האלה, אפשר לשחרר את זה, אפשר לשחרר את התחושות אשם האלה,
נכון.
ולהבין שכולם עושים את זה, להבין שלא, כאילו בכלים שאין להם סיגנצ'ר, כמו סנר, כמו קיק, כמו אייט, פרקשן, שאין להם, אתה לא יכול לזהות אותם, בסדר גמור לקחת אותם as is, ודברים שיש להם סיגנצ'ר כמו ווקל, מלודיות, גיטרות וכו' וכו', שים קצת תשקיע, כאילו תן עבודה.
לגמרי, זה גם לא פוגע ביצירתיות שלך בעצם, לדעתי. אם אתה משתמש באיית סנר וכן הלאה.
להפך, זה מזרז את היצירתיות, זה לא תוקע אותך.
כן, אפילו לופים טובים אני מעדיף לקחת משם, כי הם באמת לופים טובים, כאילו. יהיה קשה לי לייצר לופ כזה, אם אני אסוף עכשיו דגימות מכל מיני מקום, מכל מיני מקומות.
או סנטז.
אז או לעזוב לסנטז, ייקח לך פשוט הרבה הרבה יותר זמן, וזמן זה שם המשחק באולפן, כאילו, אני באופן אישי, אין לי כל כך הרבה זמן לשבת באולפן, אז ברגע שאני יושב באולפן, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לייצר.
חוזרים לעניין הזמן.
בדיוק.
אתה לא מסתכן תמיד בזה. אז אוקיי, אמרת כבר אולפן. אז איך זה עובד? זה סשנים קבועים? אתה מתזמן, כאילו יש לך ביומן סשן?
מאוד מאוד משתדל לעשות את זה בצורה הזאת. כן?
אין ספונטניות כבר של יאללה נכנסים לאולפן עושים מוזיקה?
יש ספונטניות, אבל כשאתה עסוק בעוד דברים, אתה צריך לקבוע מראש. אני אוהב לקבוע מראש, אני אוהב בעיקר בסופשים גם לשבת, כי יש קצת פחות לחץ. אני אוהב לשבת בלילות, כי בלילות יש פחות הפרעות, אין טלפונים, אין הודעות, אין הסחות דעת, כן. פחות כאילו. וכן, יש לי ימים גבוהים, ויש לי גם שעות גבוהות. ולא משנה מה, אני עושה משהו באולפן למען היצירה שלי. גם אם אני לא אכתוב עכשיו איזה מלודיה מטורפת, אז אני אעשה את כל מה שאפשר מעבר לזה, בשביל לקדם את עצמי ולפתח את עצמי ואת היכולות שלי.
אז אתה ממליץ, לא משנה, גם אם אני לא יזם עכשיו, ויש לי ברים ומועדונים ועסקים וכו' וכו', בכל מקרה, לתזמן את הזמן הזה של האולפן ביומן?
בטח, בהחלט.
בכל מקרה?
בכל מקרה.
וכשאתה... אם אתה יודע שיש לך עכשיו סשן ביום חמישי בשמונה בערב, קבעת עם עצמך, אתה גם יודע מה הולך להיות הנושא של הסשן? אני הולך לכתוב חדש, אני הולך לעשות מיקס, אני הולך...
ברוב המקרים כן, לפעמים לא, כי פתאום אתה יושב על איזה קטע והוא לא מסתדר לך, אז אם יש לך עוד קטע שאתה עובד עליו, אולי הקטע השני יסתדר לך. כי בא לך היום יותר לשבת על rhythm section, מאשר על מלודיות או דברים כאלה שהם סופר יצירתיים.
כן.
לא תמיד יש לך ראש סופר יצירתי עכשיו לעשות את הדברים האלה, או למצוא איזה תבוק על המדויק או משהו כזה, ואולך לעשות קצת יותר דברים טכניים, כאילו יותר רובוטים. אז כן, יש לי איזה ויז'ן שאני נכנס לאולפן, הוא בדרך כלל משתנה בתוך כדי הסשן.
ואיך אתה יודע מה בא לך?
אני מרגיש. אני מרגיש, כי המוזיקה היא כל יום בראש שלי. אני קם בבוקר ואני חושב מה... רגע, על איזה קטעים אני עובד, מה אני צריך לשלוח, זה אני צריך לשלוח לפה, אני עושה טרק עם ההוא, אז רגע, אני צריך לשמוע אותו ולשלוח לו חוות דעת, עכשיו זה התור שלי, הוא בדיוק החזיר לי את הפינג פונג, אז אוקיי, מה אני צריך לעשות שם, אני צריך לפתח את הברייק הגדול, צריך לעבוד על זה או על זה או על זה, אז כן, יש לי את זה מסודר בראש, פלוס מינוס, כן?
כן, העניין הזה של המודעות, לדעת כשאתה נכנס לסשן, מה בא לך לעשות, מסתבר, גם אחרי כל מיני שיחות שהיו פה בפודקאסטים, ואז המשכתי לפתח את זה עם עוד חברים, מסתבר שהעניין הזה של מה בא לי לעשות, הוא טריקי, לא כולם יודעים. הרבה אנשים לא יודעים מה בא להם לעשות כשהם נכנסים לסטודיו, זה פותחים את התוכנה.
נכון, שזה גם מעניין, זה גם יכול לקחת אותך למקום עוד יותר יצירתי.
כן, זה כזה, יש לו שני צדדים קשוחים, זה או שזה ממש מצליח, או שאתה יכול להתעקע בשנייה ולחבות את המחשב בבאסה, ולהרגיש את הכישלון מוחלט. מסוכן.
וזה קורה.
וזה קורה, זה קורה, כן, זה מאתגר כזה, זה כמו ספורט אתגרי.
לגמרי.
ואיך אתה, בטוח היו מצבים של, תגיד, אין השראה. אין, משהו לא קורה, היו לך תקופות כאלה? אין כתיבה, כל הזמן. לא יוצא ממני מוזיקה.
כל הזמן.
מה זה כל הזמן?
זה יכול לקרות גם כמה פעמים באמצע סשן, מה זאת אומרת? זה יכול לקרות באמצע שאתה כותב דברים ולהגיד, לנסות משהו, נגיד איזושהי מלודיה על פארט מסוים, אתה יכול לנסות כמה מלודיות, ואז אתה אומר, רגע, מה, אני צריך לכתוב מלודיה, כאילו, מה קורה פה? אז,
מה
אז
אתה עושה שם?
התקיעות הזאת קורית כל הזמן.
מה עושים?
אני לא אוהב להילחם באולפן, לא אוהב ללכת נגד משהו שלא מרגיש לי נכון. ברגע שאני רואה שאני נתקע במשהו, אני בוחר פשוט לעבור לעשות משהו אחר, או באותו טרק, או בטרק אחר.
אוקיי.
אני אוהב שזה בא לי בטבעי, כאילו.
זאת אומרת, האוטומט שלך זה לא להילחם, אבל כן ללכת לטרק אחר, לא לחבר את התוכנה.
לא, אני לא מחבר את התוכנה. אם יש לי סטודיו סשן שקבעתי עם עצמי או עם בן אדם אחר, ואתה יכול לראות את זה לפי דוגמה של אתה יושב עם בן אדם אחר, אם קבעתם עכשיו סשן, והיום זה לא היום הכי מוצלח שלך, מה תגיד לבן אדם, לך הביתה? לא, אתה תיתן לו לעבוד קצת, תנסה לקחת ממנו אולי השראה קצת, אולי תעשה רגע איזה הפסקה קטנה, תאכל משהו, תשתה משהו, תחזור לאולפן, אבל את השעות האלה, אני יושב באולפן, סשן. מקדם את עצמי מוזיקלית, one way or another.
כן, כאילו. וזה נתת דוגמה למשהו שקורה לך באולפן באמצע סשן, אבל קורה כאלה תקיעות של תקופה בחיים.
בטח.
ושם זה נגיד האתגר הגדול, כמו שאני רואה את זה לפחות, מה עושים עם מצבים כאלה? אותה שיטה שלא להילחם?
צריך, לא. במצב הזה צריך להיכנס פנימה ולהבין קודם כל מאיזה מקום זה מגיע. למשל, אחרי המלחמה, אני יכול לומר לך שלא פתחתי את המחשב חודשיים וחצי.
מלחמה, אנחנו מדברים על חרבות ברזל, פשוט זה מעצמן פה, זה פודקאסט, זה נשאר פה שנים עכשיו.
כן.
מדברים על חרבות ברזל.
אז המלחמה של השביעי באוקטובר.
כן.
מאז לא נכנסתי לאולפן איזה חודשיים, חודשיים וחצי, וגם קיבלתי את זה באהבה. עם עצמי, היה לי בסדר, הבנתי שזה לא התקופה שלי כרגע לייצר מוזיקה, ושאני אחזור לעשות מוזיקה, כנראה שאני אעשה אותה ממקום יותר טוב. גם מנוחה ביצירה זה דבר מבורך.
כן, אבל היה לזה סיבה, אז בגלל זה גם היה לך קל, היה לך קל כאילו להישען על זה, יש לי במרכאות, אני אומר את התירוץ המושלם, להגיד אני לא עושה מוזיקה.
נכון.
אבל קורה כאלה מצבים גם שהם, אין לי סיבה מספיק טובה, פשוט לא יוצאת מוזיקה. קרה לך?
בטח.
מה עושים?
אני באופן אישי אוהב לעשות דברים שמפתחים אותי אישית. מהדברים האלה אני יכול להוליד השראה. אני אוהב לייצר לעצמי השראה. כאילו אם אין לי השראה, אז אני עכשיו אלך ויראה איזה פודקאסט או משהו, ומהפודקאסט אני אשמע איזה סאונד אחד שהבן אדם עשה, וזה יגרום לי לרוץ לאולפן ברמה של כאילו לעזוב את הכל ולרוץ לאולפן.
מעניין.
אז אני מנסה לייצר השראה מאנשים אחרים. אני בדרך כלל לוקח השראה.
פודקאסטים אז? זה הדרך שלך?
אני אפילו יכול לראות די-ג'יי סט של בן אדם, איזה פסטיבל גדול או משהו, ולראות איך הוא עובד על הפלטה, וזה יכול להדליק אותי ברמה שאני רוצה לעשות משהו. ומשם אני שואב את ההשראה שלי.
אוקיי.
שאין לי אותה.
מעניין. אז זה למצוא תכלס את המקורות השראה האלה. זאת אומרת, אותך מדליק אותו די-ג'יי סט, וכל אחד יכול להדליק אותו משהו אחר. זה ללכת ולחפש רגע את המקורות השראה האלה. אם כן. זה ציוד חדש, אם זה טוטוריאלים, אם זה
נכון.
פודקאסטים, אפילו סתם שיחה עם חבר.
נכון. ציוד חדש אגב זה מאוד מרגש.
כן.
אתה קונה ציוד חדש או...
תוכנה אפילו.
בדיוק. ברור, זה ציוד, זה, ציוד זה תוכנה.
אז מה, איך עשית הפולפן? מה יש לך באולפן? ספר רגע על האולפן שלך.
יש לי מוניטורים של פוקל, 8 אינץ' מהממים.
מי שלא יודע זה כאילו היי-אנד של ההיי-אנד.
זה היי-אנד, כן, הם עולים לא מעט.
מה זה לא מעט?
30,000 שקל לזוג.
וואו.
כן.
עם סאב?
בלי סאב.
לא צריך.
הייתי מוסיף סאב לא בחדר הנוכחי שאני נמצא, כי הוא חדר יחסית קטן, אז יש לי מספיק נמוכים בחדר הזה. מבחינת סינטים, יש לי כל מיני סינטים קטנים כאלה שאני עובד איתם, כל מיני מוגים, יש לי סאבסיקוונט 37 ונורד ליד 4. מחשב, מפלצת, כמובן, מסך גדול, מקלדת ועכבר נוחים. אקוסטיקה שעשיתי בעצמי, שבניתי אותה בעצמי, ובתוך המחשב זה שמה קורה הקסם, כן. אני אוהב לעבוד יותר בתוך המחשב.
כן.
למרות שאני משתמש גם בדברים חיצוניים וגם מיקרופונים וכאלה, אבל אני מאוד אוהב לעבוד in the box.
כן. ואיזה תוכנה?
Cubase.
היה לנו פה סשן בפרק הראשון של בלי לימיטר, הבאנו את שני המרצים הכי מובילים פה במכללה, אחד של אבלטון, אחד של קיובס. פתחנו פה, מה יותר טוב?
הלכו מכות.
היה פה סשן, מה יותר טוב? מה הייתה המסקנה לדעתך?
המסקנה הרווחת לדעתי אבלטון, אבל אני סאקר של קיובס, אז...
המסקנה שהייתה פה בסשן זה תכלס לא משנה. בסוף לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו וכזה וכזה.
נכון.
אבל אתה קיובס.
כן, אני קיובייס מכורח הנוחות.
אבל אתה מכיר
כן?
אבלטון.
בטח, ויש לי גם אבלטון מקורית, מותקנת על המחשב, אני משתמש בה גם להקליט סטים אם אני רוצה, וכל מיני דברים כאלה.
לדעתך חשוב
אם הייתי מתחיל כן. היום ליצור מוזיקה, זה מה שאני מייעץ לאנשים אחרים, הייתי מתחיל ליצור על אבלטון, לדעתי תוכנה יותר נוחה מבחינת היצירה, מבחינת עבודת סאונד חד משמעית קיובייס יורדת לרזולוציות יותר טובות, ואני אוהב לעשות מיקס הרבה יותר בקיובייס, אבל לאבלטון יש דברים מאוד מאוד טובים, מבחינת היצירה, הפלואו שם הרבה יותר מהיר, יותר קל לפתוח פלאגינים, התוכנה לא עוצרת אף פעם, היא לא מפסיקה, כמו בקיובייס, שאם אתה פותח פלאגין, או פותח ערוץ חדש וכן הלאה, אז שוב, יש את היתרונות והחסרונות לכל אחת, אני מניח שאבלטון יותר מוצלחת מבחינת כמות משתמשים, בעולם, אני לא בטוח, אפשר לבדוק את זה, אבל אני חושב שכן. אבל אני מאוד מאוד אוהב קיובייס.
מסתבר שיש קטע כזה די רווח של הרבה אנשים שעושים את המוזיקה אבלטון ועוברים לקיובייס.
נכון.
אז עובדים עם שתיהם.
נכון.
כאילו זה די פופולרי מסתבר.
נכון.
לדעתי את זה.
הסיכום יותר נוח לעשות אותו בקיובייס, ליצור את המוזיקה קצת יותר מהיר, בוא נאמר, נגיש.
נכון, למרות שהיה נחמד אם הם היו חברות, ואז אותו פרויקט היה יכול להיפתח על גם כאן וגם כאן.
נכון, יש את האופציה של rewire שאפשר לעשות כן. בין כל מיני תוכנות, אבל זה לא באמת כמו שאתה אומר, כן. אם זה היה ככה זה היה נחמד.
לגמרי, זה היה נעים, אתה יודע, אפשר לך לעבוד עם שניהם בכיף, כאילו.
נכון, לנצל את שתי ה...
רק פה רעיון לאבלטון וקיובייס, היה פותח להם את השוק לדעתי, אם הם עושים דבר כזה. אבל טכנולוגית זה נראה לי קצת מורכב. אוקיי, מעניין, אז בוא ניקח רגע את הצד השלישי והאחרון, שזה העסקי, כל הממד של ניהול, בוקינג, ריליסים, כל הקטע שהוא אחרי הפוסט פרודקשן נקרא לזה. מה שם?
מה אתה רוצה לדעת?
מה אתה ממליץ, מה אתה ממליץ לבן אדם? אמרנו, אתה, בסוף אתה one man show, אתה עושה הכל, כמעט בהפקה אתה עושה הכל, בשיווק אתה עושה הכל. יש את הצד השלישי והאחרון, שזה כל מה שקשור לניהול ושחרורים וגיגים וכו'. גם שם לעשות הכל?
לא, אבל תלוי קודם כל... באיזה שלב בקריירה אתה נמצא. אם אתה בהתחלה, אין לך ברירה לעשות הכל.
ברור.
אתה צריך לחפש את הלייבלים בעצמך, אתה צריך להגיע למפיקים בכוחות עצמך, אין לך עכשיו סוכן שעושה את זה, מה של אומן מצליח, יש. אז ברגע שאתה אומן מצליח, אתה כבר מעביר את
שלכם ה... שלכם בשלב של ההצלחה מן הסתם, אני מניח שהיה
בוודאי.
הכל, כאילו בצד הזה, אתם
בוודאי.
לא מתעסקים.
אתה לא מתעסק בכלום. אתה כותב את המוזיקה וזהו. ברמה כן. של דואגים לך לנהג, שיאסוף אותך מהבית, והכל רשום ב... אפליקציה מסודרת, אתה מופיע בככה וככה, זאת השעה, אתה צריך להביא ככה וככה, זה הנהג שלך, זה הסכום כסף, מוציאים לך גם את החשבוניות והכל.
אוקיי.
אז זה ברמה הזאת, אבל אני מניח שאתה לא מדבר על אומנים בסדר גודל
הזה. אני מדבר נגיד אפילו עליך, על הפרויקטים האחרים שלך, שהם לא אפגרייד לצורך העניין, שזה פחות או יותר גם שלבים יותר מתחילים.
נכון.
אז מה קורה שם?
אז שם אני עושה הכל.
הכל?
כן.
שולח ללייבלים, מדבר עם המפיקים, עושה את המינגלינג, מנסה לארגן גיג.
הכל.
משחרר את המוזיקה עם לייבל?
בטח.
בטח? זה בטח מבחינתך, כי היום אפשר גם לא.
אפשר גם בדיסטרוקיד וכל מיני נכון. כאלה. אני מעדיף לשחרר בלייבל, מעצם העניין שהלייבל מעניק לך חשיפה. שדיסטרוקיד לא יעניקו לך.
נכון.
אז השאיפה ללייבל.
והיא חשובה מספיק כדי לתת לו חצי מה... מהנכס שלי לצורך העניין.
אפילו יותר, אפילו יותר
אפילו
מחצי.
אפילו יותר, 70% לפעמים.
ברמות של ההתחלה, אתה גם ככה לא מרוויח הרבה כסף מהשמעות.
כן.
אם אתה תרוויח כסף, אתה תרוויח כסף מהופעות. רק האומנים הגדולים מרוויחים כסף, אתה יודע, סיריוס, כאילו כסף רציני, ברגע שאתה מתחיל לעבור את ה... אתה יודע, כמה עשרות אלפי או מאות או מיליוני השמעות. שם באמת הכסף של הלייבלים מדבר, ואז אולי עדיף לך אפילו לפתוח לייבל מעצמך ולשחרר אצלך. אבל עד אז, לדעתי, כל עוד אתה רוצה עוד ועוד ועוד חשיפה, עדיף לשחרר בלייבלים שיקנו לך חשיפה. הם מעלים את זה בעמודים שלהם, הם מכניסים את זה לפלייליסטים שלהם בספוטיפיי, יש להם קונקשנים יותר חזקים ממך, אין מה לעשות. הם יכולים לשלוח את זה לדי-ג'יים אחרים שינגנו דברים שאתה לא יכול לעשות, והם כן יכולים לעשות.
בוא, לא דיברנו על ספוטיפיי בשיווק. ספוטיפיי זה וואחת כלי. אתמול העליתי פוסט באישי שלי בפייסבוק, שאלתי סתם אנשים.
ראיתי.
ראית? מה, באיזה ערוץ אתם? אחי, ספוטיפיי 99%.
ספוטיפיי השתלט.
ממש.
באופן מאוד...
נראה לי בכל העולם ככה גם.
בצורה אבסולוטית,
כן. אולי בארצות הברית קצת פחות, כי אפל יותר חזקים בארצות הברית, אבל גם שם נראה לי שהם די חזקים. ואני היום רק פעם ראשונה, מקווה שאני לא מטומטם עכשיו, כן? פעם ראשונה למדתי, הבת שלי, בת 12, לימדה אותי, שאתה יכול לראות מה הדירוג של כל אומן בעולם. ממקום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, עד.
בספוטיפיי?
כן.
לא ידעתי את זה.
ממקום ראשון?
וואו.
תן ניחוש.
קלווין האריס?
לא. יש לכם ניחוש? ממקום ראשון בספוטיפיי? בריטני ספירס.
The Weeknd?
כן.
נשמע הגיוני.
הוא הפתיע אותי ממש.
כן.
זה הכי לא פופ. נראה לי, כזה סוג של...
אז זה די פופי.
כן?
The Weeknd, כן.
מקום ראשון.
כן, אני חושב שהוא האומן הכי מושמע בעולם.
כן, כן, חד משמעית, בספוטיפיי לפחות.
כן.
ובחמישייה הזאת זה טיילור סוויפט, וריאנה, ו... כבר לא זוכר. אבל זה, זה אלה הכוכבים, כאילו. אז רק היום למדתי את זה, זה מעניין מאוד. אוקיי, אז... אתה, המלצה שלך לשחרר עם לייבלים באופן גורף, זאת אומרת, לא דיסטרוקיד וכל החברות הפצה?
בעיניי כן.
לקחת את זה כאילו כהמלצה גורפת.
כן, הטיפול בטרק הוא הרבה יותר מקצועי מאשר מה שאתה תדע לעשות, לפחות נכון להתחלה.
בוא נה, כמה דברים מלמדים, קרה פה בשעה האחרונה, אתה שמת לב? כאילו יצא פה עולם תוכן מטורף למי ש... לא מבין כל כך בעולמות האלה של שיווק, של ניהול.
כן,
של...
ויש עוד כל כך הרבה דברים קטנים בדרך, שאתה לומד.
לגמרי.
אין לזה סוף.
סתם להבין, כשאתה בממדים גדולים, כמו upgrade, אז הנושא הזה של שחרור, כל העניין של למצוא את הלייבל, זה גם המנהל שלך עושה לך, או שזה עדיין האומן אחרי אליו?
תראה, תלוי, יש סוכנים שעושים רק בוקינג, ויש סוכנים שעושים גם ניהול.
אוקיי.
אם הסוכן שלך עושה לך ניהול, כמו ברמות הגדולות, הגבוהות, אז הוא גם ממליץ לך, לא יודע אם הוא חייב להמליץ לך, יכול להיות שאתם כבר זורמים על איזשהו קו מסוים של לייבל, כי יש אומנים נגיד שמשחררים רק באיבוגה, כי זה הסטייל שלהם, הם מנגנים פרוגרסיב, והם עשו כבר כמה שחרורים באיבוגה, והם רצים על הקו הזה. במקרים אחרים, המנהל יכול, המנהל שהוא מנהל אותך, לא מנהל שעושה לך בוקינג, הוא בהחלט יגיד לך באיזה לייבל צריך לשחרר ובאיזה לייבל לא צריך לשחרר. לייבל הוא גם סוג של מיתוג. ברגע שאתה משחרר בלייבל מסוים, זה ממתג אותך איפשהו.
אז זה מנהל בוקינג וזה מנהל מה? מנהל?
מנהל ניהול, ניהול. שעושה לך ניהול. ממש.
וואו, אז שני מנהלים בעצם כאילו.
לא, זה יכול להיות אותו בן אדם.
וזה יכול להיות גם שניים.
כן.
וואו.
אבל בדרך כלל זה מאותה סוכנות.
ואז בסוף,
בוקינג אייג'נסי.
אותו פרודיוסר, מפיק, אומן שמגיע כבר לשלב טיפה יותר מתקדם. מה, הוא הולך ומחפש את אותם בוקרים, זאת אומרת, הוא פונה, הוא יוזם את זה? אתם יזמתם את זה?
כן.
הלכתם וחיפשתם, דפקתם על דלתות של אותם מנהלים, ואמרנו, אנחנו מחפשים סוכן.
בטח. במקרים מסוימים, יש מקרים גם שהסוכן יכול לפנות אליך.
כן.
שהסוכן רואה את ההצלחה שלך, והוא פונה אליך, הוא אומר לך, בוא אליי.
שזה חלומו של כל מפיק בערך.
כן.
אבל אני מניח שברוב המקרים זה לא קורה, ובסוף המפיק צריך לדחוף שזה יקרה.
נכון.
אז זה פשוט ללכת ולדפוק, או פייסבוק, או אינסטגרם, או וואטסאפ, או חבר שמתקשר, נכון. ופשוט לנסות לגרום לזה.
וגם לקרוא. לזה יש צורה מאוד מסוימת לעשות. אתה לא רוצה להיות ספאמר, אתה לא רוצה להציק כן. לאנשים.
כן. ושוב חוזרים לעניין היחס האישי והבין אישי בתוך כל הסיפור.
נכון.
בתוך כל הסיפור הזה.
הרבה סבלנות גם צריך.
לחכות, להמתין.
כן, כי יכול להיות שלייבל שפנית אליו היום, והוא לא רצה את הקטע שלך, אולי עוד שנה הוא כן ירצה את הקטע שלך.
כן.
אז אף פעם לא לשרוף גשרים וכאלה, אתה יודע.
לגמרי. ודאי.
תמיד חשוב.
וואו, סופר מעניין, יש לכם שאלות? אתה יודע, הבאנו מיקרופון לבקסטייג' ואנחנו מאפשרים, אני כל פעם מתפעל בזה חדש, מהעניין הזה שיש מיקרופון בבקסטייג'. מגניב. מורני.
יש לי שאלה.
רגע, לא שומעים אותך, למה? תנסי רגע.
שומעים אותי?
מאמן.
טוב, מדברים הרבה על אומנים צעירים, וגם רוב האומנים שתשאל אותם ממתי הם התחילו, גם אתה אמרת 15, זה כזה הרוב. אז מעניין לדעת מה עם אומנים, נגיד, בני 30, 40, אנשים שהם כאילו, או נחשפו לדבר הזה בגיל מאוחר, או דחו את החלום. האם יש להם כאילו סיכוי, זה איזשהו פקטור?
בטח שיש להם סיכוי.
יצא לך לשמוע על אומנים מצליחים ש...
בטח.
התחילו בגיל מאוחר.
בטח. לדעתי אין הבדל מבחינת הגיל והפעולות שאתה צריך לעשות. אם אתה מגלה את זה בגיל צעיר יותר, אז בעצם יש לך יותר זמן לבנות את עצמך, ובגיל 30-40 יכול להיות שיש לך כבר קריירה במשהו אחר, וקשה לך לקחת את העניין של המוזיקה ברמה שהוא ימלא לך את כל הזמן. אבל בהחלט אפשר להתחיל גם בגיל 40 וגם בגיל 50, אין לזה גיל.
יש לך דוגמאות לאומנים כאלה?
נראה לי איך קוראים לו, בודזין.
בודזין הוא דוגמה מעולה.
נכון, סטפן בודזין, אתה התחיל באיזה גיל?
נכון, הוא...
40-50?
אני מניח, הוא פרץ בגיל מבוגר, אני לא יודע מתי הוא התחיל לכתוב מוזיקה.
אבל הפריצה שלו הייתה בגיל מבוגר.
אבל הפריצה שלו הייתה בגיל מבוגר, ויש את האמת עוד כמה בטכנו...
כן.
שהתחילו, או פרצו לפחות בשלב מאוחר.
אז גיל זה לא התרגיל.
לא.
סוג של מעודד, אני חייב להגיד, במצבי. לקחת זמן להבין. אני שמח שאתה תופס אותי, אבל בן אדם צעיר, זה נחמד, היה לי נחמד לרגע.
אגב, אם מזכירים את עניין הגיל, אז אפשר לראות פה את העניין, את ה...
ב-BPM.
שגיל זה לא פקטור פה.
מה, מבחינת האנשים שנרשמים ללימודים?
לגמרי.
יש סטודנטים בני 40-50 בטח.
ממש.
שזה היה החלום שלהם, להיות די-ג'יי, והם באו בגיל 40, לעשות את החלום שלהם.
לגמרי, אני עשיתי פה קורס די-ג'יי, והייתי בחור בן 60 בכיתה.
די, וואו, מהמם. האמת שזה קטע לראות במועדון מישהו בן 60 ולסט.
כן.
יכול להיות אחלה.
יותר טעיים, יותר מגניב.
בטח, יש את רג'רם. רג'רם
התחיל מוכן?
פרץ בגיל 60 או משהו.
באמת? כן. לא ידעתי את זה.
פה בישראל, בפורום.
מה אתה אומר?
כן.
וואו. נועם, יש לך שאלה?
כן, באמת שכן. דיברנו על יותר הצד הפקתי. אתה בטח מקבל לקוחות אליך. אתה עושה להם הפקות ללקוחות כאילו נורמליים, לא...
את האמת שאני לא עושה את הדברים האלה. אני לא עושה מיקסים והפקות לאנשים אחרים. בגלל שאין לי זמן, ובגלל שאם היה לי זמן כן לעשות את זה, אז הייתי מעדיף להפיק לעצמי. כן.
ואיך אתה מחלק בעצם את הזמן שלך, בן, אמרת שאתה גם עושה את כל החלק המקצועי העסקי, וגם את כל החלק המקצועי של המוזיקה. איך אתה מצליח בעצם לחלק את הזמן שלך בין זה לזה?
אני קם מוקדם, ואני ישן מעט.
עובד, נותן עבודה. קיצור, נותן עבודה.
אתה אומר אבל לזרוק... לזרוק את החכות לכל
הכיוונים. בצורה מבוקרת, אבל איפשהו כן.
אני חושב באיזשהו מקום, גם עם כל מה שאני שומע, וגם מהתפיסה שלי, שבסוף מפיק צריך לסגל לעצמו, קצת הסתכלות של, ניקח את זה לעולם העסקי, של מנכ״ל, שיודע לראות את כל התמונה, ולהבין בתוך כל הפאזל הזה, על מה חשוב לשים, את הספוט בכל שלב ובכל תקופה, ולדעת לנהל את זה ולהבין שכנראה לשבת נטו באולפן ולעשות מוזיקה, זה לא מספיק. להפנים את העניין הזה של לשבת באולפן ורק לעשות מוזיקה, זה כנראה לא מספיק. גם אם יש יכולת פיננסית, בעיניי לפחות.
נכון, זה כמו עסק, זה לא מספיק שיהיה לך מוצר טוב.
נכון.
המוצר טוב, אבל אתה צריך להביא אנשים שיקנו את המוצר.
ולנהל את זה, ולוגיסטיקה, וצריך להסתכל על זה בראייה עסקית של מנכ״ל בגדול, ולדעת להבין איך כל הפאזל הזה אמור להתחבר, ולקבל את התמונה הכוללת.
לגמרי.
ואני חושב שזה השיעור הכי חזק שקרה פה בפודקאסט הזה. ואם הייתי רוצה שיהיה פה איזה משהו אחד שאתה יודע שאנשים לוקחים איתך, מה שנקרא אחרי הפרק הזה, זה טיפ שאתה יכול להגיד, זה טיפ מיליון הדולר. יש לך כזה?
אתה אומר, מה הצעת הזהב?
הצעת הזהב שלך.
תראה, הצעת הזהב, קודם כל זאת שאלה, מה הצעת הזהב היא שאלה מאוד מורכבת, שדורשת גם התייחסות מאוד מעמיקה. אני מאמין שמה שהוביל אותי, ומה שמוביל אותי גם עכשיו, זה בעצם הצורך והרצון בהתפתחות כל הזמן. אני שואף להתפתח כל הזמן. אם יש לך רצון גדול, והרצון מביא להשתדלות, ההשתדלות מביאה לעקביות והתמדה, העקביות והתמדה מובילה לתוצאות, התוצאות מובילות להתפתחות. ברגע שאתה מתפתח, אז אתה כל הזמן יכול להמציא את עצמך מחדש, אתה משתפר ומשתדרג גם באישי וגם במוזיקלי. עכשיו, באומנות, כמו באומנות, יש הרבה חסמים, כמו שדיברנו, ויש הרבה תקיעות. ובדיוק בשלב הזה, זה השלב שאתה צריך להתפתח ממנו, כי את השלב הזה אתה לא תצליח להתגבר עליו, זה מאוד קשה להתגבר על חסמים, כי יש חיים אישיים.
כן.
וברגעים האלה, אתה צריך לשבת ולהיכנס לתדר של עשייה. אם אתה נכנס לתדר של עשייה, אז אתה יכול לפתח את עצמך בדרכים אחרות. אתה יכול לשבת, וכמו שאמרנו, יש לך את הזמן אולפן שלך, אז אוקיי, אז כרגע אני לא אצליח לכתוב את המלודיה המטורפת שתכננתי לכתוב, בדיוק שאני חושב עליה כל השבוע ורציתי לכתוב אותה בסשן הזה, אבל אני כן יוכל לעשות המון דברים אחרים שיוכלו לפתח אותי. כמו שאמרנו, אפשר לראות פודקאסטים, אפשר לשפר את כישורי הדי-ג'יי, אפשר להרים טלפון לחבר, אפשר לשלוח עבוד דעת, אפשר סתם לעשות בסים או לחקור פלאגינים, או סתם להאזין למוזיקה. זאת גם התפתחות. כל עוד אתה נמצא בתדר של העשייה של ההתפתחות, אתה מניח עוד אבן בדבר הגדול הזה שבדרך למטרת העל שלך.
כן.
אז אני חושב שהתפתחות, גדילה, זאת מילת המפתח.
לגמרי, ודווקא אני חושב שבהקשר שאתה מדבר עליו, זה אפילו לא התפתחות או גדילה בממד הגשמי, זה כאילו עניין של התפתחות מחשבתית.
חד משמעית.
למידה, רעיונית. לגדול בתפיסה.
נכון. ואם אפשר גם להוסיף משהו על זה, אז התפתחות אישית היא דבר מאוד מאוד חשוב. מודעות, תשומת לב, להיכנס לתוך עצמך, להכיר את עצמך, לדעת את עצמך. כל אחד יכול לעשות את זה בדרכים כאלה או אחרות, יש כאלה שעושים מדיטציה, ויש כאלה שהולכים ללמוד NLP, ויש כאלה שקוראים ספרים. אבל תמיד, 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 שזה יהיה בד בבד עם ההתפתחות המוזיקלית שלך.
כן,
התפתחות אישית עוזרת להתפתחות המוזיקלית, עוזרת להתפתחות שלך בין אישית, היא תעזור לך בכל תחום שתעשה בחיים, בעסקי, בקשר שלך עם אמא שלך, עם הבת זוג שלך, עם הילדה שלך.
שיעור לחיים.
מאוד 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 חשוב
בעיניי. שיעור מדהים לחיים בעיניי, וזה אפילו לא קשור רק למוזיקה.
זה לפני המוזיקה.
כן, זה לפני המוזיקה. לגמרי. איך היה לך?
מאמן.
נהנית?
כן.
אני ממש נהניתי. ואני אתן, עוד האזנה קטנה לטרק שקיבלנו, ואני אגיד לכולם, אני אגיד קודם כל תודה רבה לאודי פילו.
תודה לכם.
שהגיע לכאן ולימד אותנו באמת דברים מהממים. אני אגיד תודה ל-BPM. אני אגיד תודה לכל הצוות שנמצא כאן מאחורה, תודה לרוד ישראל על הציוד. תודה לארד בר-און שהביא לנו את הטרק הזה, שהוא לא אנ-ריליס, לא שוחרר. יצא מהתנור, ככה, זה אקספורט מהאבלטון, כנראה מהאבלטון. אני שומע שזה אבלטון, אבל. ואנחנו נהיה כאן עוד פעם שבוע הבא, עם עוד פרק נוסף, ושיהיה לכם בינתיים שבוע טוב. ביי ביי.
בלי לימיטר, הפודקאסט הרשמי של מכללת BPM.